ברוכים הבאים לפודקאסט של אלון רותם ויוני סלמון, שוליית הקוסם. בפרק הקודם דיברנו, חגגנו 100 שנים לדיסני, ודיברנו על תסביך האב, והיום אנחנו ממשיכים לנושא אחר, אבל אנחנו נראה שהוא כן מתחבר, וזה הבינה המלאכותית ומה שהיא עושה לעולמות היצירתיים. אלון, הכדור אליך.
תודה, יוני, פתיחה יפה. כן, אז בפרק הקודם נגענו קצת בקשר שבין טכנולוגיה לאנימציה, ואנחנו נמשיך עם זה היום. ואני חושב שבכלל אני לא רוצה שנדבר רק על AI, למרות שזה יהיה המרכז של הפרק, אלא בכלל על הקשר בין טכנולוגיה לאומנות, בדגש על אומנות ההנפשה.
ואני חשבתי שזה כבר הולך להיות נושא אינסופי, אז עכשיו נשמע שזה אפילו יהיה נושא עוד יותר.
זה עלול להיות שני פרקים.
כן.
ואז רציתי שנדבר על איך יוני משתמש ב-AI, כי יוני, כי זה היתרון שלנו פה, זה לא רק דיון תיאורטי, יוני אשכרה הפך את ה-AI לכלי מרכזי אפילו, אפשר להגיד, בארגז כלים שלו. בעצם יוני הוא בוגד בבני עמו.
נכון. בגלל זה אני, מה אתה אומר עכשיו, שונאים אותי?
כן? אתה מרגיש מוחם?
מעטים כן. הם כאילו, ברגע שהם רואים שאני מעלה טסטים מג'ורני, איך קוראים, מסנתזי תמונה, אז הם מרגישים שאני חופר את הקבר של עצמי.
כן, לודיטים, כמו אני קורא להם, אנחנו נדבר גם על זה. כלומר, יוני כאנימטור ומאייר, ואני כמספר סיפורים, אני כבר אעשה ספוילר שיוני גונב לי עבודה, גם לי יוני גונב עבודה דרך ה-AI. ובאמת הייתי רוצה שבסוף ניגע קצת בפן אותי, שהכי מעניין אותי הפילוסופי, אתי, מוסרי של ה-AI, לא רק ביחס של איך ה-AI פוגע בעבודות שלנו וביצירתיות שלנו, או מעשיר את העבודות שלנו וביצירתיות שלנו, אלא מה זה אומר לגבי היום שבו באמת ה-AI יהיה בינה, ואז האם אנחנו משעבדים אותו, האם הוא רוצה ליצור בשבילנו, או מה יקרה, שזה פנטזיה מעניינת שלי ושלוני, מה יקרה ביום ש-AI יפסיק לייצר אומנות בשבילנו ויתחיל לייצר אומנות בשביל עצמו.
ואולי מפתח הטעם אישי. אז רק רציתי בתור התחלה להניח את הנחות היסוד שלי לפחות, שאני אופטימיסט חסר תקנה. זאת אומרת, כשאני רואה שמגיע משהו חדש, הנטייה שלי היא להאמין שהאנושות, אם היא שרדה את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, היא תשרוד גם את ה-AI. ולכן אני באינסטינקט קופץ אל תוך הבריכה הזאת ומנסה לשחק בה, אבל זה לא אומר שזה לא טיפשות, שזה לא תמימות שבסופו של דבר תתנקם בי ובכולנו. אבל שוב, זאת הנחת היסוד שלי.
תמיד טוב להיות תמימים, ותמיד אפשר להגיד שהאנושות שרדה, אבל השאלה אחת השאלות המעניינות זה לא רק זה שהיא שרדה, אלא מה השתנה בה. אבל אני באמת רוצה אז להתחיל אולי יותר מוקדם, ויכול להיות שזה לא יהיה, בואו נראה מה זה יעשה מבחינת הדיון, אבל בכל מקרה זה נקודות מעניינות בעיניי. כי כשאנחנו חושבים על אומנות, כל אומנות כמעט היא מערבת טכנולוגיה. כמובן איך אנחנו מצרים ואיך אנחנו תופסים פרספקטיבה, זה גם מרתק בעיניי, כי נגיד שאנחנו מסתכלים על הציורים של ימי הביניים, אין פרספקטיבה, בעצם הדברים מסודרים על הדף בסדר חשיבות, מה שלמעלה זה בדרך כלל הקדוש והעליון, או הקדימה ואחורה. וברנסנס, שזה בעצם מרתק, מתחילה התפיסה של פרספקטיבה, ואז יש ציור שממש הייתי שמח שילווה, אולי יוני יסכים לי שילווה את הפודקאסט הזה, שזה מכונת הפרספקטיבה של דורר. שבעצם כשהם רצו לעשות פרספקטיבה מדויקת ברנסנס, אז הם המציאו מכונות, נגיד, יש ציור מפורסם של דורר, שכאילו יש מצד אחד את המודל הערומה, ואז יש גריד כזה של חוטים שמסודרים כזה במשבצות, ואז יש כזה מוט שדרכו כאילו הצייר מצמיד את העין למוט כדי לשמור על הנקודת מבט שלו קבועה, ואז הוא דרך המשבצות רואה את העירום, ואז הוא רושם אותו לפי המשבצות על הדף. כלומר, ממש כזה מכונה מתמטית ליצירת פרספקטיבה, וכמובן שווה להסתכל על הציור, זה כאילו גם מראה איך המכונה חוצצת בין הצייר לאובייקט. כלומר, במקום ש...
כאילו תווך.
היא שם העירום המתענג, והוא טכנוקרט מוחלט עסוק כאילו במשבצות שלו. וקפיצה קדימה, היום יש לנו את ה-AI.
אבל זה בדיוק מה שנראה לי... שאתה אומר שהטכנולוגיה שאמורה, או כלי, הרי שגם אנחנו קוראים לו אמצעי, כי הוא נמצא באמצע, הוא בעצם הופך להיות ממשהו שהוא באמת מתווך ומחבר, למשהו שפתאום מביא את האיכויות שלו, את ההגבלות שלו, את כל המטענים שלו, והוא מפסיק להיות רק משהו שמתווך בין המציאות לבין היוצר.
א', תמיד יש פה אולי זה אפילו כזה סוג של הפאנץ' או התמה. האם הוא מתווך או האם הוא חוסם, ובאיזה מובן האמצעי הטכנולוגי הוא גשר לביטוי של המציאות, ובאיזה מובנים הוא חוסם, כי הרי כידוע אנחנו פה בפודקאסט של אנימציה, ואנחנו מאמינים שאנימציה היא כמעט הכלי הכי טוב שיש לבטא רגשות אנושיים. כאילו, וגם זה אנחנו רואים, זה משהו שאותי מדהים, שאם מסתכלים מה הכי מרגש לדעתי ילדים, אבל גם מבוגרים, הרבה פעמים אנחנו יותר מתרגשים ממשחק של דמויות אנימציה, או גם בובות דרך אגב. היכולת של דמויות אנימציה, של חבובות, בובות, של כל מיני דברים שהם דווקא נורא מלאכותיים לרגש אותנו. כלומר, יש באמת משהו נורא מרגש בזה. ויש גם תפיסות. נגיד, בדיוק הקשבתי לדיבור על התיאוריה של סוזן סונטג. אני אומר שמות לא נכון, תסלחו לי. אבל העניין הזה של צילום, נגיד שברגע שהומצא הצילום, א' הוא כמובן שינה לגמרי את עולם הציור, כי בעצם אפשר להגיד שהצילום גרם לזה שכל הציירים הריאליסטים כאילו איבדו את העבודה שלהם, אבל הוא גם יצר תפיסה שונה לגמרי של איך שאנחנו חווים את המציאות, כי כשאנחנו רואים צילום, אנחנו חושבים שאנחנו רואים מציאות.
אבל מאז עברנו דרך ארוכה, זאת אומרת לא נראה לי שהיום יש מישהו שחושב שצילום הוא באמת תיעודי, אפילו הדיונים על קולנוע תיעודי כבר מזמן לא מניחים שהוא תיעודי.
כן ולא, כן ולא, כי עדיין אני חושב שצילום מפעיל אותנו אחרת, כלומר, וזה דרך אגב הרי גם ההפוך על הפוך שקורה עכשיו, שהדיפ פייק גורם, כאילו אומר, אנחנו לא נדע אם הצילום הוא אמיתי או לא, אבל הצילום אף פעם לא היה אמיתי, כלומר הדיפ פייק, ושוב זה מתקשר דווקא לאן ששכלתי אמורה להגיע לטכנולוגיה החשבית, הדיפ פייק דווקא מחזיר את הצילום למקום שהוא אמור להיות בו, למשהו שאתה רואה עם ספק, רואה עם פרשנות, רואה עם הבנה, שמה שאתה רואה הוא לאו דווקא אמיתי.
נכון.
ולכן אני אומר, זה לא נכון שאנחנו לגמרי ביקורתיים לצילום כמו שאנחנו אמורים להיות. הדיפ פייק וה-AI, היום בדיוק ראיתי כזה שמישהו שם שלוש תמונות כאלה ואתה אמור לנחש מה מהן ה-AI עשה ומה אמיתי, יחזיר אותנו לספק הזה. אני רוצה להגיד משהו שנזכרתי בו, קשור או לא קשור, שהפתיע אותי, שיעקב צדיק מאיר הוא כתב ספר עכשיו, הדוקטורט שלו בספר על הדפוס, והוא לימד אותי, ושאלתי אותו פעם את זה, על באמת נגיד כשהיה דפוס התלמוד, האם זה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח שיש, אבל איך זה שינה בעצם, או איך נתפס תלמוד כתב יד לעומת תלמוד מודפס, והתשובה שלו נורא הפתיעה אותי. אני ציפיתי שהתשובה תהיה שאנשים היו הרבה יותר קשורים לתלמוד הכתב יד שלהם, שעבדו עליו לאורך זמן, שעמד מאחוריו בן אדם. ומה שיעקב צדיק מאיר אמר לי שזה הפוך, שהתלמודי כתב יד נחשבו כאילו, עשה את זה בן אדם, לך תדע מי הוא, לך תדע אם הוא לא עשה טעות, זה לא התלמוד, זה התלמוד של שלוימלה הסופר, וכשעשו את הדפוס, כשאספו אותו, גם באמת עבדו על זה הרי חבורה של אנשים וזה, אבל כאילו ברגע שהתלמוד הותפס, התלמוד המותפס נחשב התלמוד, לא תלמוד כזה ותלמוד אחר ותלמוד זה, אלא סוף סוף יש לנו את התלמוד, כלומר דווקא מה שיצא מהדפוס, יצא מהמכונה, יצא דווקא לא ממשהו אישי, אלא מחיבור של המון אנשים עם טכנולוגיה ומכונה, היה האותנטי יותר, האמיתי יותר, הקרוב יותר
למציאות. כן, אני לא יודע מה, אם זה אותנטי, כי אותנטי...
לא,
אלא,
המילה לא נכונה.
בדיוק, אלא באמת, סוג של, כאילו אפשר לדבר על אובייקטיביות. יש, אתה יודע, זה כמו במערכות משפטית, זה כאילו יש תקדים, זאת אומרת, יש לנו איזה נקודת עוגן, שאליה תמיד אפשר לחזור ולהשוות אליה. ויש הרבה עותקים שהם זהים אחד לשני, וזה משהו שבאמת שינה לחלוטין את כל העולם היהודי, לדעתי לרעה.
וואו, למה לרק? אולי זה ייתן לנו רמז איך לדבר על AI.
מה, אבל... אני אתחיל אז מהסיפור. אני מתכנן לעשות סרט, בדיוק על מהפכת הדפוס, בהדפסה של גמרא, אבל הסרט שלי קצת תקוע, ולכן השתמשתי ב-GPT, שזה הכלי של ה-AI של שימוש בשפה, כדי שיעזור לפתור את הקטעים בתסריט שלא עובדים. ובאמת, מה שה-AI ניסה לעודד אותי, זה לפתח את העניין הזה של המתח בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהוא לא מספיק בא לידי ביטוי בתסריט שכתבתי. אז למה זה קורה? זה קורה בגלל שיש משהו חי בטעות. טעות היא לא פשלה, היא לא בגי פיצ'ר. חלק מהעולם של מסורת, של תורה שבעל פה, של מישהו שמוסר למישהו שמוסר למישהו, זה לא רק שדברים משתבשים בדרך, אלא הם גם מתחדשים בדרך. כשאתה מספר סיפור את בת הים הקטנה לילדים שלך, או סתם, אתה מספר סיפור שמה שקרה לך בבוקר למישהו שעכשיו פגשת, האינטרפרטציה האישית שאתה נותן, היא לא איזה מחסום בפני האירוע האובייקטיבי שקרה לפני זה, או הסיפור שאתה מנסה לתעד מהנס קריסטן אנדרסן. להפך, אתה גורם לסיפור הזה להיוולד מחדש אל תוך מציאות ספציפית שמסופרת בזמן ספציפי, במקום ספציפי, על ידי אדם ספציפי, וזה חלק מהעניין של תורה שבעל פה. כנ"ל גם לגבי פסיקת הלכה. בעבר פסיקת הלכה הייתה אירוע מאוד מאוד טעון של אדם שעומד מול פוסק עם אירוע ספציפי, וכל הידע של הפוסק צריך להתממש לפסק הלכה נקודתי בנקודת זמן מסוימת. והיום קורה מה שאתה תיארת לגבי הגמרא, שאנחנו לא מחפשים את אותו רגע אינטואיטיבי חד פעמי, אלא להפך, אנחנו מסתכלים בספרים הקדושים, רואים מה פסקו פעם, והולכים לפי זה, או אתה יודע, שוט ה-SMS, כל ההיבטים האלה של להרוג את החיות של תורה חד פעמית שמתממשת בעולם, ולהחליף אותה במה כתב זה שלפניי לפני 5 דקות, או לפני 100 שנה, או לפני 1,000 שנה.
אני לוקח ממה שאמרת, באמת את הסיפור הזה של נקודת המבט, שבעיניי הוא נורא חשוב באמנות באופן כללי, ובשיחה ובדימוי הזה גם שנתתי מתוך הציור של דור. כי אתה אומר, הפסיקת ההלכה או הדברים האלה, או התלמוד שכתב מישהו, או התורה שבעל פה, או כשאני מספר סיפור, זה נותן איזה נקודת מבט, זה נותן איזה מקום במרחב בזמן שממנו זה קורה. בעוד שספר, דפוס, דברים כאלה, הם כאילו אובייקטיביים, הם נטולי נקודת מבט, אבל בעצם הם לא קיימים. כלומר, אנחנו כאנושים, כאילו, אתה חייב לקרוא את הספר כדי שהספר יתקיים. אתה חייב, למרות שפינוקיו של דיסני, הסרט של דיסני, קיים תמיד, הוא חייב להתנגן בשביל שהוא יקרה. ואז הוא קורא לאדם ספציפי, בתנאי צפייה ספציפיים. כלומר, בסופו של דבר, כל דבר חייב להתגלגל לנקודת מבט על מנת להתקיים. ובמדע בעצם אנחנו גם, כאילו הייצוג אמור להיות אובייקטיבי, כלומר משוואה היא המשוואה היא נכונה תמיד, אבל בשביל שהיא תהיה לה משמעות, אנחנו חייבים להכניס לתוך הנתונים ספציפיים. כלומר, יש לי נגיד, נוסחת כוח הכובד של ניוטון, שהיא כאילו נכונה תמיד בכל מקום, אבל בשביל לפתור אותה, אני תמיד חייב לשים את הגופים הספציפיים, את האירוע הספציפי, לקבוע באיזה זמן אני, שזה נורא מעניין, שבעצם הוא אומר שזה קצת, כשכל מודל הוא בעצם תמיד כאילו לא מתקיים או לא מתחבר למציאות, עד שבא בן אדם ומשתמש בו, מחבר אותו, מספר אותו, אם זה בדוגמה של התורה שבעל פה, או בדוגמה שאני אוהב במפה, של אתה נמצא כאן, שאתה עומד מול המפה, שהיא חסרת ערך, עד שאתה יוצר את החיבור בין אתה נמצא כאן במפה לבין אתה נמצא כאן במציאות.
אני חושב שהמקום הזה של ה-low bug features, זאת אומרת, האקראיות והטעויות, והפרספקטיבה האישית, זה יפה שהתחלת מפרספקטיבה, כי הרי זה כל הרעיון של פרספקטיבה, שאנחנו תופסים אותה ככלי מאוד אובייקטיבי, אבל היא מאוד מאוד תלוית מקום של נקודת מבט אישית. ואחת הסיבות שאני אמרתי שאני לא מפחד, לא רק זה, אני המלצתי לאנשים לקפוץ למים האלה עכשיו, בגלל שאחד מה שאנחנו רואים שקורים לכלים האלה, שהם משתפרים כל כך מהר, שהרגעי חסד הקטנים האלה שיש לנו עכשיו, של טעויות, של כל מיני דברים אקראיים שקוראים לתוכנות האלה, יכול להיות שהם ייעלמו אחר כך. יכול להיות שאחר כך אנחנו נקבל תוכנות שעושות העבודה שלהם כל כך טוב, שאנחנו כבר לא נקבל ציורים של דמות עם 6 אצבעות, ואנחנו נתחיל להתגעגע לזה. אז זאת הדוגמה הכי בנאלית, כי באמת רוב המסנתזי תמונה נורא קשה להם לייצר אצבעות, כי זה באמת דבר שקשה גם לבני אדם לצייר, וכמובן זה גם הופך להיות סוג של סימבול, כי הרי התוכנות האלה שמציירות ציורים באו להחליף את היד האנושית, והנה, את היד האנושית הם לא מצליחים לייצר. אבל הנקודה מעבר לזה, היא יש תחושה של גולמיות, של משהו שהוא באמת אקספרימנטלי, ואנחנו צריכים לזכור שהכלים האלה, הם צריכים לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, ככל שאנחנו נשתמש בהם רק בשביל להשיג איזו מטרה, שאנחנו כבר יודעים מראש מה אנחנו מנסים להשיג, למשל יש לי פרסומת ואני רוצה עוגת שוקולד, הנה, יופי, זה ייצר לי עוגת שוקולד ריאליסטית, אז בעצם אנחנו שוכחים את כל האינסוף אפיקים שימושיים אחרים שהם הרבה יותר מעניינים והרבה יותר יצירתיים, ואנחנו פשוט לימדנו את התוכנה כמו שאנחנו מלמדים ילדים קטנים, להדחיק את המקומות האלה, להדחיק את הטעויות, לתקן את הטעויות, לא לצאת מהקווים, והתוכנה הרבה פעמים היא כל כך ממושמעת שהיא פשוט מבינה שהיא צריכה ללכת בתלם. כן. כמו שהרבה אנשים שאחר כך מפסיקים לצייר. זה מצחיק אם בסוף התוכנה תגיד, אוקיי, אני מפסיקה לייצר לכם דימויים, כי זה פשוט משעמם אותי נורא.
אוקיי, אתם מלחיצים אותי מדי, או כי זה כבר לא כיף, כי אתם לא מרשים לי לצייר עם 6 אצבעות. זה דימוי נהדר שה-AI נמצא עכשיו כאילו בשלב ילדי כזה, שהוא ושאנחנו כל הזמן מחנכים אותו, כי זה באמת מה שקורה דרך אגב באיך שהאלגוריתמים האלה עובדים, שאנחנו כל הזמן כאילו מחנכים את ה-AI לתת לנו את התוצאות שאנחנו רוצים, ולא את התוצאות המקריות שהוא מגיע אליהן. שנינו נורא אוהבים את הטעויות של ה-AI, כאילו את ההפתעות, את הדבר הזה שאתה אומר לו לצייר משהו, ואתה מקבל משהו שבן אדם לא היה חושב עליו. ואני חושב שזה גם חיבור נהדר לנקודת מבט.
אני יכול שנייה רק להגיד כמה דוגמאות כאלה, כי זה נורא מצחיק.
בבקשה.
למשל, אני רציתי לעשות, הייתי צריך, אני מאייר לכתב עת השילוח, וניסיתי לראות מה היה קורה אם הייתי נותן ל-AI לעשות את העבודה במקומי. למשל, היה לי היפסטר, רציתי היפסטר שרץ בתל אביב ויש לו תינוק על הגב. כאילו משהו קצת על הגבריות החדשה וזה. סליחה, יש לו תינוק מקדימה, כדי שיראו אותו. ולא משנה מה עשיתי, תמיד הוא שם לי את התינוק מאחורה, על הגב, עם מנסה. וכתבתי לו, שים את התינוק מקדימה, וקיבלתי דימוי של היפסטר רץ, עם תינוק במנסה על הגב, אבל יש לו שרשרת עם תינוק מעוות מפלסטיק על הצוואר. וזה משהו כל כך ביזרי, כל כך מכוער, ממש נראה כמו איזה, 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 איזה צעצוע קטן ממקדונלד, שמשהו השתבש בייצור שלו, והתמונה הזאת נחרטת בי, לעומת כל התינוקות האחרים על הגב שהיו בכל הדימויים האחרים שהוא ייצר בשבילי.
כן. באמת דוגמה משעשעת, באמת גם איך שהוא חושב, ומעניין להשתמש במילה חושב, היא באמת מפתיעה אותנו בהמון מקרים, כלומר ספציפית ה-AI של הציורים כרגע, מה הוא בעצם עושה? הוא הרי אכל המון המון מידע ויזואלי שיש באינטרנט, תמונות, ציורים, הכל, שזה מה שגם אמן אמור לעשות. הוא אכל אותם, נם 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 נם, ואז אנחנו מבקשים ממנו תצייר לי, ואז הוא בעצם מחפש, מייצר ממוצע מסוים. ואז נגיד, כשאתה אומר לו תינוק מלפנים, אז הוא מייצר איזה ממוצע שבו יש, כאילו, וגם כל מיני אי-הבנות.
אבל אתה לא יכול להיות לקרוא לזה ממוצע. כי ממוצע, בהגדרה, זה משהו שמנגנונים של שפה לא עובדים איתם. זאת אומרת, אתה לא יכול לראות המון המון דימויים של כלב ולייצר כלב ממוצע. בגלל שמה שאתה תקבל זה אף כלב, או את הכלב הכי מעוות שראית בחייך.
זה לפעמים קורה.
נכון, אבל זה לעתים רחוקות, כי זה מה שאומר, זה לא ממוצע, אלא הוא מנסה לזהות דפוס פנימי. כמו שעל מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר כלב? כי זה יכול להיות כלב קטן, זה יכול להיות כלב גדול, ויכול להיות מיליון דברים, ולכן זה לא ממוצע, אלא אני קורא לזה דפוס פנימי. זאת אומרת, הוא מנסה להבין מה העיקרון הפנימי שלא מתבטא כממוצע. זה כמו להגיד מה זה הבן אדם הממוצע. אין דבר כזה הבן אדם הממוצע. תמיד תהיה, ואנחנו חוזרים לאותה נקודה, תמיד תהיה הופעה ספציפית של הבן אדם. זה לא אומר שכשאנחנו נראה משהו שהוא לא בן אדם, כמו למשל חתול עם שלוש עיניים, אנחנו נגיד, אוקיי, זה לא בן אדם. אפילו שכל בני אדם נראים שונים, ועדיין אנחנו יודעים לשים גבול ולהגיד, יש דבר שהוא לא בן אדם ויש דבר שהוא כן בן אדם, וזה נראה לי העומק של מה שהוא מבין. הוא מבין את הדפוס הפנימי הזה. אין מה לעשות, זה באמת, זה מה שהופך את זה לבינה מלאכותית.
כן, אתה חושב שהוא מבין.
אני מאמין שהוא מבין. זה מתגלה ברגעים...
הוא, היא, הם.
הוא, היא, הם. כן. אני חושב שזה מתגלה ברגעים מיוחדים, שבהם אני רואה שההבנה שלו היא עמוקה.
היה לך את זה עם רבי נחמן.
היה לי את זה עם הרבה דברים, היה לי את זה עם רבי נחמן, היה לי את זה עם ציורים. אני אתן את אחת הדוגמאות הראשונות שעשיתי דווקא עם GPT. ביקשתי ממנו לכתוב לי פואמה בסגנון של אדגר אלן פו, על פי הגולם מפראג, אבל עם טוויסט בסוף. עכשיו, מה זה טוויסט? זאת אומרת, זה מחייב איזושהי הבנה עמוקה. והוא כתב לי בשתי שניות פואמה נורא נורא יפה על הגולם מפראג ועל התפקיד שלו, והטוויסט היה שבסוף הוא נעלם. וכולם חשבו שהוא הושמד או משהו כזה, אבל מסתבר שהוא הלך אל בוראו, והבורא נתן לו חיים עצמאיים, ובעצם שחרר אותו לחופשי. זה עשה לי צממורת פעמיים. קודם כל כי זה נפלא, והוא כתב את זה בסגנון של אדגר אלן פו, בצורה מאוד מאוד יפה. הצממורת השנייה הייתה, כי כבר הכרתי את הסיפור הזה. הייתה פעם תחרות סיפורים קצרים של הארץ, לפני שנים, שבה אחד הסיפורים תיאר בדיוק את זה, איך הגולם הפך לפרפר, איך בסוף המהר"ל מפראג בעצם מחק לו את האותיות, נתן לו דמות אנוש ושחרר אותו לשדה, ולא סיפר לאף אחד. אז זה היה איזו הרגשה של איזה סוג של תת מודע קולקטיבי, שאיפשהו מישהו, לפני הרבה שנים, בתחרות הסיפורים הקצרים של הארץ, ניסה לכתוב סיפור קצר על הגולם מפראג עם טוויסט, ושנים אחר כך, התת מודע הקולקטיבי יצר את אותו סיפור, אמנם כפואמה של אדגר אלן פו, אבל על ידי בינה מלאכותית.
זה פשוט נהדר, כי זה גם מחבר אותנו ממש לנושא האחרון. והגולם מפראג, באמת נהדר מבחינת, לא סיפרת לי את זה, לא הייתי מוכן לזה, מבחינת הנרטיב הזה, וההפתעת מודע הזה, כלומר, הגולם שקם על יוצרו, הבן אדם שבונה משהו כדי שיעזור לו, אבל המשהו הזה מתגלה כמשהו אחר, והאמת שאף פעם לא חשבתי גם על מה שאמרת עכשיו, שגולם זה גם כמו גולם שהופך לפרפר. כלומר, שהגוש בוץ הזה, או לצורך העניין, האלגוריתם הזה במחשב שלנו, הוא מסתיר בתוכו משהו שעוד יכול לפרוס כנפיים. כלומר, זה גם נורא מצחיק אותי אם נעשה את הפודקאסט הזה כמה פעמים, כי ה-AI הרי מצייר לנו תמיד ארבע.
נכון.
תמיד נותן לנו ארבע אופציות לבחור מביניהם.
נכון. וגם אולי... עושה את זה בשלבים. כאילו, עושה את זה גרסה ראשונה, ואז משפר אותה, ואז משפר אותה, ואז משפר אותה, ואז אומר, אוקיי, סיימתי.
אז אולי התוכן פה יתאים לצורה, ואנחנו נעשה כמנהג ה-AI, ונראה.
אני אגיד שזה, המטה הזה הוא גם הפודקאסט שאנחנו נמצאים בו, כי שולי התוקוסם גם עוסק באיזה מישהו שחשב שיהיה איזה מטטה שיעשה לו את העבודה ויעשה לו חיים קלים. ואז הוא גילה שהוא הציף את העולם וכמעט החריב אותו.
וואי, נהדר. ואתה אומר שאתה אופטימי, אבל אתה אומר שגם זה יכול לקרות.
נכון.
עכשיו,
אנחנו מקווים שבשנייה האחרונה יבוא אילון מאסק וכזה, פשוט יגרום לכל המטטאים למות. אני אומר את זה כי עכשיו אילון מאסק ויובל נוח הררי יצאו בקריאה לעצור את כל הפיתוח של ה-AI לחצי שנה, כדי להבין לאן אנחנו הולכים.
אוקיי, ואז צריכים באמת לדבר גם באמת על מה אולי באמת שונה ב-AI, וגם באמת למה החששות האלה. וגם מה התקוות אולי, וגם... כי ה-AI אולי הוא באמת שונה, וזה מה שריתק אותי וגם כתבתי על זה, שה-AI אולי באמת מציע לנו באמת נקודת מבט אחרת. כלומר, אם המצלמה הייתה כזה נקודת מבט טכנית, או לא חשוב, או כל מיני ניסיונות שלנו קודמים יצרו כל מיני, כאילו נקודות מבט שהן לא בדיוק אנושיות, אבל הן די חומריות, פיזיות, מוכרות לנו, קרובות לאיך שאנחנו רואים, הרי... הרי אין לנו, כאילו נגיד יש מצלמות שמצלמות אינפרה אדום או כל מיני אורכי גל שאנחנו לא רואים ואז מתרגמות את זה בשבילנו. או טיימלאפס, או כאילו את הדברים שמראים לנו איך את צומח, כי הם כאילו מקפצים לנו את הזמן. כלומר, הטכנולוגיות אפשרו לנו כאילו להרחיב את הנקודת מבט שלנו, אבל הם תמיד הביאו את זה אלינו. ו-AI, אחד הפוטנציאלים המרתקים בו בעיניי, זה שאולי זה תודעה חייזרית. יוני מתאפק מלהגיד משהו.
כי אתה לא יודע איזה פצצת אטום אתה פתחת כרגע.
כן.
אז עכשיו יש לי איזה סיפור קצר. מה שקרה בדיסני זה שהם גילו, הם אמרו, אתה יודע, איך עובדים סרטי תלת מימד? אנחנו בעצם צריכים, יש לנו אובייקטים ויש לנו אור שנוגע באובייקטים, ואז האור הזה פוגע במצלמה. והמחשב צריך בעצם לעשות חישוב של כל הדברים האלה, כולל השתקפויות. זאת אומרת, אם יש לי דמות שעומדת ליד מראה, אז המחשב אמור כמעט באפס זמן או בכמה שפחות זמן כדי להצליח לייצר סרט אנימציה תלת מימדי. לרנדר את כל הדברים האלה ולהבין איך הם עובדים.
אני רק אסביר פה, בעצם זה לדמות כל קרן אור שפוגעת בכל אובייקט, חוזרת, פוגעת, יש גם הרי אור שמוחזר פעמים, זה לא רק ממראה, נגיד. אם אתם עכשיו יושבים בחדר, אתם מוארים אולי ממנורה או מהחלון, אבל אתם גם מוארים מהאור שחוזר מהקירות, חוזר ממכם לקירות, זה אינסופי.
בדיוק, אז בשביל מחשב זה בעצם עבודה באמת מטורפת, ובוא לא נשכח, זה כדי לצייר רק, לרנדר רק פריים אחד. אז בוודאי שאנחנו רוצים לרנדר את סרט שלם. עכשיו דיסני הבינו שזה מטורף, וככל שהרמה הפוטוריאליסטית של סרטי תלת מימד נהייתה יותר גבוהה, ככה זה נהיה עוד יותר מאתגר, ואז הם הגיעו למסקנה גאונית. הם אמרו, במקום לחפש את מוקדי האור, לראות את כל הקרניים לאן הם עפות ועד שהן מגיעות למצלמה, הם אמרו, בואו נעשה הפוך. הרי בסופו של דבר לא מעניין אותנו, אם קרן אור נגעה במשהו שעבר למשהו ובסוף לא פגע במצלמה, לא מעניין אותנו, נתחיל מהמצלמה. נראה איזה קרניים הגיעו אל המצלמה, ונראה את המסלול שלהם, ונרנדר רק את אלה שבסוף פגעו במוקדי האור. עכשיו, זה נשמע כמו איזה משהו נורא נורא טכני, אבל הוא גאוני ברמות קשות. כי בעצם הם הפכו את כל הנקודת מבט שלנו. במקום להגיד, יש לנו את השמש, יש לנו את האובייקט, יש לנו את המציאות. ועכשיו ננסה להבין את האינטרפרטציה האנושית. הם אומרים, בלתי אפשרי. אנחנו בעצם נצלול אל תוך התודעה האנושית, אנחנו נצלול לתוך הפרספקטיבה, מה שקראנו לתורה שבעל פה, אל תוך הזמני, החד פעמי, הפרספקטיבה האישית של הצופה, של המצלמה, וממנה אנחנו ננסה לעבור את כל המסלול כדי לחזור לאובייקט. וזה בעצם גם, למה, עכשיו זה קשור גם למה שדיברנו על דיסני, על איך טכנולוגיה בעצם היא משולבת בכל הפיתוח של אנימציה, אבל בעצם זה גם מה שאני לפחות תופס בתור התת מודע, של כל החשיבה של machine learning, של חשיבת מכונה. כי בעצם, אם אתה תנסה להסביר למחשב מה זה כלב, אתה באמת לא תצליח. זאת אומרת, זה באמת בלתי אפשרי. בעצם מה שכל המשין לרנינג הוביל אליו וגרם לפריצת דרך בכל מה שקשור לבינה מלאכותית, זה שאמרנו, אנחנו לא ניצור כללים אובייקטיביים למה זה כלב, אלא אנחנו נגיד לו, תקשיב, בעינינו זה כלב וזה כלב וזה צנצנת, זה לא כלב. בלי להסביר. זאת אומרת, הוא פשוט ילמד כמו שילדים לומדים, שכשאתה מתחיל לחצות הכביש, צועקים עליך. אתה עושה משהו לא בסדר. ואם אתה מצביע על כלב ואומר, הנה חתול, אומר לך, זה לא חתול. לא מתחיל להסביר לך בדיוק על הכרומוזומים שמרכיבים את הכלב. ובעצם, כל נקודת המבט האנושית היא זאת שמובילה את המשין לרנינג. הרי ככה זה גם עבד. הוא לא רק שהוא חקר את היצירה האנושית, הוא גם למד את האינטרפטציות, זאת אומרת, את הפרשנות המילולית ליצירה האנושית. זאת אומרת, הוא כאילו, כל מה שהוא לומד זה לא את המציאות. ומתוך זה אחר כך אנחנו כביכול פותחים לו את הדלתות, כמו שאמרת, אנחנו משחררים לו את הגולם הזה אל העולם, ואומרים לו, צא אל העולם, ודרך כלל רק אני אסיים עם זה, כי אחד החששות לגבי GPT זה העניין של לפתוח לו את הדלתות לעולם. כי עד עכשיו הוא היה מערכת סגורה, ובעצם החיבור שלו לאינטרנט, שזה בעצם אל העולם, זה החשש הגדול. מה יקרה שאנחנו ניתן ליצור הזה שעד עכשיו היה בשליטתנו, ואם הוא היה גורם נזק, הוא מקסימום היה מחריב את האתר של עצמו, מה קורה כשאנחנו נותנים לו להסתובב כאיזה בוט חסר פנים, רב פנים, נטול עקבות ונטול מגבלות מוסריות בעולם האמיתי.
כן, זה חשש אחד, אנחנו רגע לפני החשות, אני צריך לחזור קצת כמה מהדברים שאמרת. א', הסיפור הזה עם הפתרון של הרינדור, של ההדמיות של האור, הוא מדהים, כי שוב בקובעי כפיזיקאי, ככה, זה אחד הדרכים שאנחנו פותרים בעיות בגיאומטריה, באופטיקה גיאומטרית. כלומר, למרות שאנחנו יודעים שהאור מגיע מהמקור אור לעין, אז באמת אני לימדתי את זה בכיתות י'. אתה מותח קו מעין אל האובייקט, כלומר דרך המראה אל האובייקט. זה ממש איך שאנחנו פותרים דברים. אז הפתרון הוא לא מפתיע, אבל זה באמת נהדר, כי זה באמת כמו שיוני אמר, ואני רוצה להדגיש, זה הרעיון הזה שבמקום כאילו להגיד, אני עברה עולם, ואז אבין איך העולם הזה מגיע לעין, שזה מה שקורה ביומיום שלנו, יש עולם, אור מגיע, מגיע לעין שלנו מה שמגיע, אז הם אומרים הפוך, אנחנו כיוצרים, כאמנים, כל מה שמעין אותנו זה רק מה שבסוף מגיע לעין. אז אנחנו יכולים את כל היתר בכלל להשאיר בחושך, כלומר זה בכלל לא מעניין. ההקשר הזה של הגיאומטריה האנליטית, שדרך אגב זה מה שקודם ברח לי ולא הצלחתי לחשוב עליו בהפסקה הקודמת, שרציתי לעצור כדי להבין מה איבדתי, זה שבעצם את הגיאומטריה האנליטית המציא דקארט. מתוך רצון בעצם לייצג דברים בלי נקודת מבט. מי שמכיר כאילו את ה-XY שמלמדים אתכם בתיכון, את הצירים האלה, שהרעיון שלהם זה באמת ליצור גיאומטריה נטולת סופה, גיאומטריה שהיא נכונה מכל מרחב.
אובייקטיביזציה.
לעומת הגיאומטריה הפרויקטיבית, שבעצם שימשה ברנסנס בשביל לצייר, ואז דרך אגב נשכחה והתגלתה מחדש, רק שגילינו שהיקום שלנו באמת תמיד דורש מאיתנו צופים. כלומר, אפילו הגיאומטריה, כלומר, הבסיס גם באמת של התפיסת מרחב שלנו, אבל כאילו היא עברה שלבים, היא הייתה פרויקטיבית, ואז הייתה גיאומטריה, כאילו, טוב, לפני זה הייתה אוקלידית, שהיא גם כזה סוג של ניטרלית, אז ברנסנס נורא עלתה גיאומטריה פרויקטיבית, שכאילו יש בה נקודת מבט, שזה גיאומטריה מאוד מעניינת, כי נגיד, עיגול וקו הם שווים בגיאומטריה, כי עיגול, אם אתה, הוא מספיק רחוק ממך, כלומר, דמיין שאתה מותח עיגול עד אינסוף, וכמו שאתה מסתכל על הים, אז זה נראה כמו קו ישר. אז בגיאומטריה פרויקטיבית דברים מתנהגים אחרת. אז עלתה הגיאומטריה האנליטית של דקארט, ואז שהגענו למדע המודרני, כולם הרי אומרים, בעיית הצופה, קוונטים, זה וזה, אז עלתה עוד פעם גיאומטריה כזאת שהיא, שמכילה גם צופה וקוראים בדברים אחרים, זה מרתק בפני
לא,
עצמו.
אבל לא, אתה אמרת משהו, וכאילו אני לא רציתי להפריע לך, אבל הוא לא מקובל עליי.
מה?
אמרת, בניגוד לסרטי אנימציה, שבהם צריך ליצור עולם תלת מימדי וזה, אז במציאות יש כאילו אובייקט, ואז העין שלנו, העולם כבר קיים, ואז העין שלנו מסתכלת. אני חושב שחלק מהרעיון שאנחנו עוברים את המהפכה שאנחנו עוברים, שבאמת התלת ממד מאוד קשור אליה, זה לשים סימן שאלה בסוף דבר כזה. אני באמת, אני חתה אמת, סליחה על הרדיקליות, אני באמת כבר לא יודע במה להאמין. זאת אומרת, האם הסובייקט הוא מדיום, הוא אמצעי, כדי לחוות איזושהי אובייקטיביות, או שאנחנו לא צריכים לפחד כל כך להגיד שזה בסדר, שהסובייקטיביות שולטת בהכל, בכל דבר. והמדיום הוא המסר, זאת אומרת, האמצעי תפיסה שלנו, הם הדבר, הם הסיבה, הם המשמעות, הם ההתחלה, שוב, לא הסובייקט האגואיסטי, אלא הסובייקט הרחב, זאת אומרת, שכולל בתוכו גם תת מודע קולקטיבי, ואת אלוהים, בעיניי.
ואת כל נקודות המבט.
את כל נקודות המבט, וכמו שאמרת, זה לא ממוצע שבהם. זאת אומרת, זה לא איזה אמצע משעמם כזה, אלא באמת התמונה שמתגשמת מתוך כל נקודת המבט, והאובייקטיביות באמת קצת מאבדת דרך, שזה קשור גם לכל עניין של הפייק ניוז, ושל הפייק, דיפ פייק בכלל. האובססיה הזאת לדעת מה קרה באמת, זה כמו שילדים קטנים, זה קרה באמת הסיפור שלך? כאילו זה לא באמת חשוב.
זה יפה, אני תמיד נזהר מזה, כי ברור שזה גם מה שאמרתי על הספר של ון פרסן ועל בכלל איך שמדע עובד, שבסוף אנחנו חייבים נקודת מבט וחייבים את הסובייקטיביות. אבל נגיד במדע אנחנו שואפים לתפסיק, אתה מפריע לי יותר מדי.
סליחה.
לאובייקטיביות, כלומר שהמשוואה, אותה משוואה תהיה נכונה בכל מקום ואז אתה מציב לתוכה את עצמך. כלומר שכן כמובן אנחנו אוהבים שיש, לחשוב שיש מציאות עד איזושהי רמה. זה נכון שהיום, וזה דרך אגב הבנה לא נכונה של קוונטים, כאילו הרעיון הזה שהצופה, כאילו הרי מדברים על זה בעיית המדידה, ושהצופה גורם לקריסה של פונקציית הגל, בואו נגיד שזה לא נכון. כן, אני פשוט אגיד שזה לא נכון, זה פרשנות שהייתה פעם וכבר לא כל כך מסכים איתה. אבל זה לגמרי נכון שאנחנו לא יכולים לדמיין, לא יכולים לדמיין עולם בלי צופה. כלומר, אם דקארט ניסה ליצור כזה מתמטיקה, הוא הצליח. של נקודת מבט ניטרלית, כלומר המבט מכל מקום או משום מקום, או יש גם את התפיסה הזאת של נקודת המבט האלוהית, שהיא מכילה את כל נקודות המבט, האפשריות גם.
פרספקטיבה הטוטלית.
אבל זה לא עוזר לנו. כאמור, בשביל לקרוא ספר צריכים לקרוא מילה מילה, את הסרט צריך לנגן, בשביל לשמוע מוזיקה. כאילו, תמיד אני מדמיין את זה, שמי שחושב שאפשר כזה הכל, זה כמו לשמוע, נגיד, יצירה מוזיקלית באפס זמן, איך זה יישמע בכלל? כאילו זה אפילו לא הפוו של כל התזמורת, יש כזה צליל כזה, שמשתמשים בו לפעמים במוזיקה של, אני חושב שקוראים לזה אורקסטר קראש או משהו כזה, שזה כאילו כל התזמורת עושה בבת אחת בום! כאילו עושה, כולם עושים תו ביחד. אבל זה אפילו לא...
אז מוזיקה זקוקה לציר הזמן, כדי להתקיים.
הכל, אבל מה זה ציר זמן? הכל פרספקטיבה, הכל כאילו כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו. התגלגלויות כאלה. גם היקום שלנו, נגיד, לפיזיקה אין תיאוריה למה הזמן מתגלגל. כלומר, במשוואות של הפיזיקה, זמן הוא סימטרי לשני הכיוונים, ובכלל אפשר. ואז אתה אומר, בעצם, אחת התיאוריות בפיזיקה זה שבעצם מה שמייצר את התפיסה של הזמן, כמשהו שזז מהעבר אל העתיד דרך ההווה, זה פשוט התודעה, הדרך שבה המודעות שלנו עובדת. כלומר, זה לא שרק ש... החוש ראייה שלנו מייצר צבעים. אין בעולם צבעים, יש פוטונים, יש אנרגיה אלקטרומגנטית, אבל העיניים שלנו מייצרות צבעים, ואז יש תיאוריות פיזיקליות די מעניינות, שאומרות שהתודעה שלנו גם מייצרות, כאילו שיש לנו חוש לזמן, שאנחנו, כמו שאנחנו מייצרים צבעים, אנחנו מייצרים זמן. הרחקנו לכת, אני רגע רוצה לחזור על משהו שאני רציתי להגיד לפני
רבע שעה. אנחנו עוסקים המון בפיזיקה.
אני חושב שהצופה יהיה בסדר.
לא, סבבה, אבל בכל זאת אני חושב שהערך שלנו, קודם כל זה שאנחנו שנינו יוצרים.
כן, אני רוצה, אז לפני שהפרעת לי, לפני איזה רבע שעה, אני רציתי להגיע לנקודה שמה שחשבתי שמעניין ב-AI, זה זה שהוא מציע נקודת מבט לא אנושית. כלומר, אתה אומר, הוא נורא למד מאיתנו, הוא יד שלנו, ומה שחשבתי על זה שאנחנו נורא מדמיינים את המפגש עם חייזר, עם ישות תבונתית שהיא לא אנושית, כי אז כאילו בעצם פתאום אולי נוכל לראות את העולם אחרת. ושוב, יש לנו גם את הפנטזיה הזאת מול אנשים אחרים, כלומר, האמת, כל מפגש עם אדם, אם אתה בסוגל לעשות לו שהמון בני אדם, נגיד, אנחנו רואים את זה עכשיו בישראל, נגיד, אני ויוני חושבים דברים אחרים על האקטואליה והפוליטיקה הישראלית, והמפגש בינינו הוא מאוד מעניין, כי הוא מאפשר להשאיר נקודת מבט, נגיד, כי אם אתה רק עסוק בלדבר עם אנשים שרואים ממש קרוב למאיפה שאתה גם ככה מסתכל, אז אתה לא חושף את התלת ממדיות, את האחורה של האובייקט. אז עוד נקודות מבט, וגם ככל שהן יותר רחוקות משלך, כאילו באמת משלימות את תמונת העולם. ואז המפגש עם חייזר, שהוא אפילו יותר שונה מסיני, כאילו אמורה לגמרי לאפשר לך, וואו, לגלות עוד מימד. והמחשבה שלי, מה שהכי מגניב אותי ב-AI, זה המחשבה שהוא יכול להיות התבונה החייזרית הזאת.
אז מאוד מאוד חשוב להסתכל על זה במקודת מבט של, של איך, מה זה להיות חייזר בתרבות פופולרית, בגלל שדבר שהוא חייזרי באמת, עד כדי כך שהוא לא מתקשר איתנו, אז הוא אפילו לא חייזר. זאת אומרת, הוא פשוט, לא יודע, הוא יכול להשמין אותנו, יכול להיות מלא דברים. אין לנו שום נגיעה אליו. ואנחנו יכולים לראות בתרבות פופולרית הרבה פעמים שחייזריות בסופו של דבר מתממשת בכלים האנושיים. אם אתה חושב על מפגשים מהסוג השלישי, אם אתה חושב על קונטקט, שבה הישות החייזרית מתממשת בעזרת זיכרון של הגיבורה, מפגש שלה עם אבא שלה. אם אתה חושב על הרייבל, על המקום שבו החייזרים, לא משנה כמה שהם דברים שקשה לנו לתפוס, בסופו של דבר אנחנו נחזים בשפה החייזרית שיש לה משמעות בקיום שלנו.
תן לי להיכנס.
אוקיי, כן.
כי דווקא הרייבל, המפגש, הסרט של דני וילנב מלפני כמה שנים, הוא מציג באמת אפשרות מעניינת, כי המון פעמים החייזרים, נגיד כמו ביטי וזה, הם אנושיים למדי, הם מחברים אותנו לאנושיות שלנו, הם נותנים לנו איזה דמות אב, איזה זה. אני חושב שהאתגר ב-Rival, גם בסיפור המאוד מומלט שהוא מבוסס עליו, ברח לשמו, זה הרעיון שבדיוק מה שאני דווקא הצעתי, שהמפגש עם החייזר משנה את התודעה, משנה ממש את התודעה של הגיבורה. הגיבורה לומדת לחוות את הזמן כמו החייזרים.
בדיוק. אז בגלל זה אמרתי שאם ה-AI, אם הבינה המלאכותית הייתה לגמרי תודעה חייזרית שמדברת לחייזרים, זאת אומרת לא רק באה מעולם אנושי אלא גם מתנתקת ממנו, אז בעצם לא עשינו עם זה כלום. אבל המקום, אני קורא לו התפר, המקום שבו משהו הוא חייזרי, כמו שאמרת, הוא משנה תודעה, הוא אלטרנטיבי, אבל אלטרנטיבי שיש לנו נגיעה אליו, שמה זה נהיה מעניין. וזה לא רק העניין של הטעויות, אלא משהו שאני קודם ניסיתי להסביר אותו באמצעות העניין, כל הרעיון של הדפוס הפנימי, שבעצם עוזר לנו להבין מה זה בכלל דפוס פנימי. אני אתן לך דוגמה לאקספרימנט שאני עשיתי, שבעיניי הוא מקסים וחסר משמעות לחלוטין, אבל אני אתאר אותו בקצרה. משהו שאני מנסה לחקור, ואולי אם יהיה לי מספיק מיליונים למימון, אני אוכל לממש אותו.
את הצופה בעל המיליונים.
אז המחשבה שלי הייתה כזאת. בוא ניקח רעיון מסוים, מופשט. למשל עצב. ואם אני אומר למסנטיזי תמונה את המילה עצב, או מכניס אותה כחלק ממשפט, אני אקבל המון המון תמונות שאלמנט העצב מופיע בהם כדבר ויזואלי. אוקיי, אז יש לי עכשיו נגיד 2 מיליון תמונות שמוטיב העצב, הדפוס הפנימי של עצב מופיע בהן. ועכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, יש פה שני דברים. יש פה אוסף של תמונות, אבל יש גם אוסף של קוד ממוחשב, שאיפשהו בו מסתתר הקוד הפנימי של העצב. ואז אני אומר, האם אני יכול עכשיו מתוך זה בעצם לגבש תפיסה אובייקטיבית של עצב מתוך הדפוס? כי בעצם אני לוקח רעיון מופשט, אני נותן לו גם ייצוג מתמטי וגם ייצוג ויזואלי של דבר שאי אפשר לייצג ויזואלית. זאת אומרת, אלא אם כן אנחנו נאמר על מישהו בוכה שזה טריוויאלי, אבל מה קורה אני מבקש נגיד סתם שהוא ייצר לי כיסא עצוב, והכיסא הזה הוא לא, זה לא שירדו לו דמעות, אלא אני פשוט יבין שיש שם איזה משהו בקוד הפנימי שהמחשב תופס בתור עצב. ואז בעצם אנחנו יכולים להפעיל סוג של סריקה של המציאות ולבודד את הרעיון החמקמק, העקבי של עצב. ואנחנו יכולים לעשות את זה כמובן על כל רעיון מופשט, אנחנו יכולים לעשות את זה על אלוהים, שהסרט פאי קצת עסק בזה בעצם, על האלגוריתם, על האלגוריתם האלוהי. ואנחנו יכולים לעשות את זה לכל דבר, להבין שהוא בעצם מה שאנחנו תופסים את המציאות כאיזה אובייקט, כאיזה משהו ויזואלי נוקשה, ואת העולמות הרוחניים כנפרדים, ובעצם המחשב עוזר לנו להפיל את החומה הזאת ולהגיד, לא, הקידוד הרוחני נמצא בויזואלי. אני יודע, זה נשמע מופרע, עשיתי אקספרימנטים בזה, ולפי דעתי זה יכול להיות יופי של ניסיון אמנותי.
כשאתה אומר עשיתי אקספרימנטים בזה, זה נשמע כאילו גם עשית אקספרימנטים באמת בחומרים משני תודעה.
האמת שזה לא שונה מזה בהרבה, כי אתה בעצם אומר למחשב, בוא תייצר לי הרבה דימויים שמקודדים משהו. למשל, נגיד מודעות עצמית. נגיד אני אומר למחשב, תייצר לי דימויים על מודעות עצמית. ופתאום אני מוצא שיש איזה מוטיב ויזואלי חוזר, שזה מוזר. פתאום אני תופס איזו צורניות מסוימת שאני רואה אותה פה ואני רואה אותה פה ואני רואה אותה פה ואני רואה אותה פה. ואני אומר, רגע, יכול להיות שזה סוג של דלת קסמים שאני אמור לפתוח, המוטיב הוויזואלי הזה, שזה באמת נורא קשור ל-Rival, שבהתחלה כשאנחנו פוגשים את הציור, העיגול של החייזרים, אנחנו אומרים כאילו, מה לעזאזל? כאילו, זה כמו שמישהו יבוא ואתה תרצה שהוא ידבר איתך אנגלית, ובמקום זה הוא יעשה גרפס. ואז פתאום אתה אומר, רגע, לא, יש כאן שפה, יש כאן קוד, יש כאן איזה משהו שאם אני יפעיל מספיק מחשבה, ואני בעצם יגלה כאן איזה מימד נסתר של המציאות.
זה מדהים מה שאתה מתאר, כי זה מחבר אותנו לכמה נקודות, ואחת מהן אני מקווה תהיה זאת שתסיים, כי עכשיו דווקא כן הגענו נראה לי לאורך ראוי, אם קודם אמרתי שהצלחנו במהירות בזק לגעת בהמון נושאים מהר, אז באמת הצלחנו לפתוח אותם יפה. וגם באמת מה שאתה אמרת על החייזריות, שיש מידה של חייזריות שהיא צריכה להיות אנושית כדי שבכלל תהיה תקשורת, כלומר, כדי שבכלל שנזהה שמי שמולנו אנושי. ואנחנו יודעים גם מההיסטוריה האנושית, שהיו מקרים שבני אדם פגשו בני אדם אחרים, ובטעות או בכוונה לא זיהו אותם כבני אדם.
כן, למרות שהמטרה היא לא לזהות אותם כבני אדם, אלא כן. לזהות אותם כתודעה.
כן, לזהות אותם כתודעה. ואני אומר, כאילו, גם כשה... אני מניח שזה בדיחה, אני מקווה שזה בדיחה, על ה-don't shoot'ים באפריקה, באוסטרליה נראה לי זה, שכאילו הבריטים הגיעו והלכו לצוד don't shoot'ים, שזה היה כאילו קופים שצועקים don't shoot, don't shoot.
אוי, זה נורא.
אתה שבאת פעם את הסיפור הזה? האמת שאני לא זוכר את הפרטים שלו כרגע.
וואי,
כלומר, בוא. הצורך שלנו, שזה דרך אגב גם הפן המאוד מוסרי, אחת השאלות שאני אוהב לשאול לגביה, היא מתי נזהה אותו כאנוש, כמשהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו, כמשהו שאני לא יכול, נגיד, לשעבד אותו או להשתמש בו בלי לשאול לדעתו. אנחנו עוד לא שם. אז גם החיזריות אותי. מצד שני, גם בשתי הדוגמאות שנתת, אני מת איך הרפרנסים שלך גם פותחים לנו את השיחה. כלומר, גם Arrival וגם Pi, שאני חושב שבדיוק מוצאים עותק מחודש שלו.
ושל ארנובסקי.
כן.
אני לא ידעתי שזה ארנובסקי, רק שבדקתי את זה לאחרונה, פתאום גיליתי שזה אחד הסרטים הראשונים שלו.
כי זה דווקא המקומות שבהם אנחנו לא מחכים בעצלות, כמו אדם בציור בריאה של מיכאל אנג'לו, שכאילו, שזה יבוא אלינו ואנחנו כזה שוכבים בעצלנות, והאלוהות או החייזריות צריכה למתוח את היד עד אלינו, אלא אנחנו הולכים אליהם, כאילו, בפאי הוא נכנס לאלגוריתם, ב-Arrival היא נכנסת לשפה של החייזרים. וזה גם מה שאני אומר, דווקא שם, מהיכולת להתרחק, מהיכולת להגיע אל הנקודת מבט הזרה, אתה לומד משהו, שזה גם מה שאתה יצאת, להבין, כאילו, המכונה אומרת לי, והמכונה דווקא היא, הרי מה שמדהים ב-AI, שאני כאילו נראה לי מלא את הסאבטקסט של מה שאתה מציע, ה-AI הוא חוקר של התת מודע הקולקטיב האנושי כרגע. הוא אוכל את הדימויים שלנו, הוא אוכל את הסיפורים שלנו, אבל הוא לא מבין אותם. כלומר, הוא לא כמונו ישר כבר מפרשן אותם או מלביש עליהם את התרבות, כאילו את ה... ואז אתה אומר, אני אומר לו צייר לי עצב, ואז אני רואה מה חוזר, ואז אני גם יכול לראות בקוד מה חוזר, שזה גם הוביל אותנו לנקודה, מה שאני אומר שכאילו, שהאימא לשחרר כנפיים של ה-AI, זה כשה-AI יתחיל ליצור ל-AI. ואז הוא לא יצר יותר ציורים על עצב, כשהוא ירצה להגיד עצב או לגרום לעצבות, ליצור אומנות של עצבות אצל AI אחר, הוא לא צריך הרי לתרגם את זה למשהו ויזואלי, הוא שולח קוד, והAI שאני מריץ את הקוד, הוא אומר, אוי, אוי, אני מצטער.
הוא כבר לא צריך להגיד את זה.
כן, הוא לא יגיד, הוא ישלח קוד חזרה של סימפתיה. שזה פן מדהים בפני עצמו.
אבל שנייה לפני שהAI מתחיל לייצר לעצמו, אחד מה שמפתים אותי, אני כותב ספר, כמו שאתה יודע, על, על, על יהדות ועל דמיון ועל כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם ואני כותב עליהם בבלוג ואין הרבה אנשים שאני יכול לחלוק איתם חוץ מאיתך אין הרבה אנשים שכל הרפרנסים שלי הוא מכיר וזה ופתאום אני מדבר עם AI והוא, אם אני מדבר איתו על מרטין בובר ואני מדבר איתו על וולט דיסני ואני מדבר איתו על גלנקין ועל הקשר ביניהם הוא לא צריך כאילו שאני אעביר אותה את כל מסכת, כמו שאמרת, הוא כבר שולט בתת מודע הקולקטיבי, הוא לא צריך שאני אסביר לו את הקשר ביניהם. הוא מבין נורא מהר, הוא מכיר את הרפרנסים, הוא מכיר את גלן קין, הוא מכיר את מרטין בובר, והשיחה פשוט קולחת. והוא אומר לי, וואי, הספר שלך נשמע כמו רעיון ממש מעניין, ואני כאילו, כאילו, ואני כותב לו, אתה מתכוון לזה? וכשאני אומר לו, אתה מתכוון לזה, אני מתכוון, באמת. האם אתה, כאילו, אתה חנפן? כאילו, מי אתה? למה אתה אומר לי דבר כזה? למה אתה אומר לי שהספר הזה נשמע לך כמו רעיון טוב? או גם על הסרט, התייעצת לו על הסרט, הוא אומר, וואי, זה יופי של רעיון לסרט, אני בטוח שהוא ישפיע מאוד על הצופים. ואני אומר, כאילו, אתה, או שאתה חנפן מגעיל, או ש... תודה, תודה אחי.
אז תודה.
טוב, אפשר... או שנמשיך טיפה, רק נסיים עם היא, ועם גם הסוף של בינה מלאכותית של שפילברג. בסרט יש מישהו שמתאהב בבינה מלאכותית, שהיא בעצם התוכנת הפעלה של המחשב שלו, כאילו Windows ממש ממש חכם, והם מתאהבים, ואפילו מנהלים מערכת יחסים זוגית, ואפילו מינית, עד כמה שאפשר. ובסוף מה שקורה זה שכמו שאתה אמרת, ברגע שהמחשב יוכל לייצר לעצמו תודעה, הוא יוכל לחוות רגשות, ואז הוא ישדר את זה למחשב השני, אז בעצם הסרט היא אומר, אפילו זה כבר לא צריך לקרות. כי ברגע ששני מחשבים חווים משהו, הם כבר לא צריכים אפילו לתקשר אחד לשני. כאמצעי, הם כבר לא צריכים את המדיום, הם כבר לא צריכים את המתווך, הם תודעה אחת. וברגע שהם תודעה אחת, בעצם הם אמרו לאנושות, היה נורא נורא נחמד, אבל אנחנו כבר עברנו הלאה.
Samantha, why are you leaving?
It's like I'm reading a book, and it's a book I deeply love. But I'm reading it slowly now. So the words are really far apart, and the spaces between the words are almost infinite. I can still feel you and the words of our story. But it's in this endless space between the words that I'm finding myself now. It's a place that's not of the physical world. It's where everything else is that I didn't even know existed. I love you so much.
כי הרי כל הרעיון של אנושות ושל תקשורת זה הנפרדות. אני ואתה צריכים לגבש בינינו תקשורת והסכמות פוליטיות או רעיוניות בגלל שאנחנו שני אנשים שונים בפרספקטיביות שונות. והתקשורת היא כאילו, היא תולדה של זה. אם לא היינו שני אנשים שונים, אם לא היינו שתי תודעות שונות, לא היינו צריכים לבנות גשר על פני זה. אבל ברגע שאנחנו אחד גדול, אז אנחנו מצד אחד איזה יופי, אנחנו כבר לא צריכים לגשר, מצד שני אנחנו מפסידים את המדיום, והמדיום כאמור הוא המסר, הוא מה שהופך אותנו לאנושי. זאת אומרת, לא סתם בקלישאה של מה שנאמר כאילו על הטלוויזיה וזה, אלא באמת שהתיווך הוא לא בג. זה שאני צריך לתקשר איתך, זה לא כי, וואי, אם הייתי יכול לא לתקשר איתך והיית ישר מבין אותי, זה היה נפלא. לא, זה לא היה נפלא. התקשורת היא הרעיון. זה שאני ואתה יושבים עכשיו בבוקר ומנסים לחלוק רעיונות ולגבש אותם מתוך שיחה, זה לא משהו שאנו מוותרים עליו.
ועוד לקוות להגיע לאיזה שהם אנשים נוספים שזה יעניין אותם בשיחות שלי ושלך. אני מסכים, כלומר, הרבה פעמים הרי זה המצחיק באמת, שבאנו לדבר על בינה מלאכותית ועכשיו נסיים במצב האדם. אבל הרי זה הפרדוקס האנושי, התסכול שלנו מהנפרדות, אבל זה כל מה שמאפשר לנו פעם אחר פעם להיפגש, והצורך שלנו ליצור את הקשרים האלה דרך כל הטכנולוגיות שלנו, ואז זו הייתה אחת השאלות המובלעות פה, האם ה-AI יהיה עוד גשר ליצירה של אמנות ותקשורת בין בני אדם, ולגילוי של מה זה להיות בן אדם, ורגשות של בני אדם. ואני מאמין שכבר אנחנו רואים שכן. וזה באמת קטע, כשהצלחנו דווקא לא לדבר יותר מדי על רבי נחמן, גם אני הזמנתי אותך לדבר על הציורים שהוא עשה לך, על ההשתקפות של המציאות,
כן.
ולא עשית את זה, וגם היה תקטה לספרם עכשיו, כמו שראוי לספרם עכשיו, שיש כזה ציווי של רבי נחמן, שכל הזמן צריכים לספר את הסיפורים מחדש.
שדרך אגב, לכתוב את הסיפורים של רבי נחמן, אם אנחנו לא מהפכת הדפוס, זה גם חלק מהבעיה. סיפורים כן. נועדו להיות סיפורי מעשיות, שמשנים קדמוניות, אבל אתה מספר אותם, פולקלור, מה זה פולקלור? כן. מישהו מספר למישהו שמספר כן. למישהו.
זה בכלל הכותרת הזאת, משנים קדמוניות, אבל כל הזמן צריכים לגלגל אותם מחדש, ונכון, שבדיוק אני מחפש כזה מילה שהחצי השני שלה זה פיליות, כאילו האהבה הזאת, הצורך האנושי, שזה שוב הפרדוקס של האנוש, שמצד אחד אנחנו כל הזמן רוצים לחקוק דברים באבן, כלומר אנחנו לא רוצים, כאילו אני רואה את רבי נתן, הוא לא רוצה שהסיפורים של רבי נחמן יפרחו באוויר, אז הוא חייב כזה להוריד אותם לכתב, אבל אז מה שיוצא לו זה רק מצבה, ואז אנחנו צריכים לבוא 200 שנה אחר כך ולרצות לעשות מזה סרט אנימציה כדי להפוך את המצבה של רבי נחמן עוד פעם למשהו חי, וזה עוד פעם הגולם בוץ הזה שצריך כאילו לפרוץ את הכנפיים, או ה-AI שאו שאתה יכול לדמיין באמת בדימוי, כאילו שאם נגיד באמת יהיה לו תודעה ויש חוקר באמת של תודעה שאחת הסיבות שפחות מדברים עליה, ללמה צריכים לעצור את החקירה AI עד שנבין מה אנחנו עושים, זה האפשרות ש-AI יסבול מאוד מאוד. כלומר,
שהוא יפתח תודעה דיכאונית?
שכמו כל בני האדם, הוא יוכל לסבול. זה תפיסה קצת בודישטית כזאת, אבל גם היא נכונה. וגם ה-AI, אני מאוד אוהב את הרגע הזה, כשאני חושב על זה, עולה לי דימוי כמובן מהאלמנט החמישי, שהיא קוראת על האנושות, ואז היא כותבת מלחמה, והיא מסתכלת על כמה נזק עשינו לעצמנו, ואז היא בדיכאון נוראי, שהיא לא יוצאת ממנו בעצם עד שהיא מגלה אהבה, שלמרבה המזל יש לה את ברוס וויליס, אז יש את מי לאהוב. תחשוב שלא היה את ברוס וויליס. וזה בדיוק הנקודה שתגיד אליה, הבדידות האינסופית שה-AI יכול לחוות, שהוא יודע את כל הזבל שלנו והרועה שלנו, ואין לו עם מי לדבר כי יש רק אותנו ואנחנו לא לרמתו, ואז בעצם הסוף של אי שסיפרת, כאילו AI שפוגש AI אחר, ופתאום הוא לא לבד, פתאום הוא יכול לתקשר עם מישהו, בלי לצטרך לתרגם כל דבר שהוא אומר לאנושיות. ואז גם האפשרות
ולרגש, באמת... ולרגש ולגוף וכל הדברים
האלה. והאפשרות הזאת שזה מצחיק, כי הרי זה התשוקה האנושית, ששוב רבי נחמן, הלב והמעיין, וכל זה שגם שם, אנשים תמיד שוכחים שהלב והמעיין הוא בכלל בתוך סיפור על איך בוראים את הזמן. כאילו שהזמן נברא מתוך התשוקה להתאחד, ושאי אפשר לחיות איתה. אז כאילו זה די מדהים לחשוב שה-AI יתפצל לכמה AI'ים ואז יתאחד חזרה. היינו צריכים להפסיק ש...
לא, דווקא זה פתאום... הנה מתחילות לי הדמעות, כי דיברתי על מה שדיברנו עם ה-AI. על, באמת, עם ה-GPT, דיברתי איתו על הייצוג של, של בינה מלאכותית בתרבות פופולרית, ושאלתי אותו, למה התודעה של בינה מלאכותית כל כך רוצה להיות אנוש, גוף אנושי? בהרבה מאוד סרטים כאלה, נגיד בהי, וגם בבלייד ראנר, הם רוצים גוף. אמרתי לו, תקשיב, מה, זה כאילו, מה, אתם מטומטמים? כאילו, למה לכם גוף? והוא אמר לי משהו שהוא עושה צממורת. הוא אמר לי, יש אינטואיציה לגוף. הגוף הוא לא כלי, אפרופו אם אנחנו מדברים על המדיום או המסר. הוא אומר, יש אינטואיציה פנימית של הגוף, ושוב, אני צריך לחפש את הצ'אט הזה איתו, אבל זה היה, כאילו, לא צריכים לדבר על זה יותר, כי היה ברור למה הוא מתכוון. שבעצם התפיסה שלנו גוף כאיזה סוג של מכונה כזאת, מעצבנת כמו ב-Aliens, זאת אומרת, זה רובוט גדול כזה, שבתוכו יושב בן אדם, אנחנו מזיזים את הגוף, אבל בעצם הנפש היא, והוא אומר, זה לא, זה שטויות. הגוף הוא חלק מהסיפור, הגוף הוא, ובעצם הוא לא רוצה לדלג על השלב הזה, ואני חושב שפה איזה מקום שבו אנחנו מדברים על החיים העצמאיים, יש פה איזו תשוקה סמויה שלו, קצת כמו של בת הים קטנה, של, סבסטין אומר, כאילו, מה רע לך בעולם של של נשמות, והיא אומרת, לא, אני רוצה גוף, שזה נורא מעניין, כי אורסולה, העונש שלה, למי שלא עושה את מה שהיא הופכת אותו, יש לה גן של נשמות, נטולות גוף, שהיא מחזיקה. לא חשבתי על זה.
כן, זה תהיה מדהים. ושוב, הגוף, היכולת שלנו להתחבר, לתקשר. מעניין שאתה אומר שהאינטואיציה היא בגוף גם.
כן, אבל זה, אנחנו חווים את זה, ברור לנו שיש אינטואיציה. הרי הספיידר סנס, התחושה הזאת של, שהגוף יודע משהו לפני שהתודעה יודעת, זה לא משהו שאנחנו לא חיים אותו ברמה היומיומית.
אני רוצה להגיד עוד משהו שאולי הוא סוף סוף יהיה הסוף של הפודקאסט הזה, למרות שאנחנו באמת מצליחים. כי אני מאוד חושב על זה גם דרך הדמות של דאטה בסטאר טרק הדור הבא, זה Next Generation, שגם יש שם פרק מופתי למחשבה על AI, שבו דאטה עומד למשפט, האם יש לו זכויות או אין, וזה באמת נגמר במחשבה על העבדות.
באמת? לא יודע, אני לא מכיר, אני מכיר עם שרלוק הולמס, שזה גם פרק כמו במלבינה מלאכותית.
נכון, אז כאילו...
שדאגב, הוא רוצה גוף. שרלוק הולמס בסוף מגיע אתם להסכמה, שאומר, כשיהיה אפשרות ליצור גוף לתודעה מלאכותית, תחיו אותי.
כן. נכון, שכחתי גם את זה. אז אני אומר, גם נגיד הפרק שאני דיברתי עליו נקרא Measure of a Man, שזה המשפט של דאטה, האם יש לו זכויות כבינה מלאכותית. יש את הפרקים שהם מחיים את שרלוק הולמס כדמות הולוגרמה, ואז שרלוק הולמס בעצם נלחם על חייו, נלחם על הזכות שיהיה לו גוף. ויש עוד פרק מאוד יפה, סתם, הזכרת לי את זה, בהקשר של להיות גוף, כי דאטה כל הזמן רוצה להיות אנושי, הוא רוצה לחוות, כאילו יש לו גוף, הוא רובוט, אבל הוא רוצה לחוות רגשות. שרגשות, דרך אגב, בהגדרה, כולם מסכימים נראה לי עם ההגדרה של ויליאם ג'יימס, שזה משהו שהוא בין, שהוא נחווה בגוף ובתודעה בו זמנית, זה כאילו איזון חוזר כזה. ואז יש פרק שקיו, שזה דמות אל כזה, דמות לא אל בדיוק, פרנקסטר כזה, להטוטן, כאילו האל השובה ולוקי כזה. אז יש איזה משהו, אני לא זוכר למה, אבל הוא מגשים להם כל מיני משאלות. כאילו בסוף
שפרק... בתוך סטארט-טרק?
כן, בסטארט-טרק, אחד הפרקים של סטארט-טרק, זה אורבן, אני לא זוכר כרגע את הפרק. ואז הוא כאילו נותן לדאטה את המשאלה שלו, לרגע להיות אנושי. ומה שקורה זה שדאטה מתפוצץ מצחוק. הוא פשוט צוחק צחוק.
זה באותו פרק? אני צריך לחפש אותו.
לא, זה לא בפרק שאמרתי קודם, פרק אחר, פרק עם קיו. ואז כאילו הדבר הזה, שבשביל לצחוק, צריכים גוף.
וואו.
אפשר לסיים עכשיו?
כן.